נאמן ביסורן. כן, יש לנו כל אחד, מקהילה אחת. אוקיי, מי שרוצה את התקציר של 5 דקות של השיעור, ההדליינס, הכותרת היא ככה, ההדליינס של העיתון. יש הלכה של עד אחד, אילה שאתה מתכוון את זה, עד אחד נאמן ביסורן נשמע לנו כדין יסודי, נשמע לנו כדין מקיף, יש כאן כוח של עדות, מקביל לעדות בממון, בממון צריכים 2, בייסורים מספיק 1, ליקום עד אחד לחליש, כל דבר למחכה ממון לחליש, אי אפשר להפעיל עד אחד בדיני ממון, אבל זה כוח חשוב וכוח חזק, ואפילו ראינו שלפי התוספות בגיטין יש פסוק שמהווה מקור, וספר לה 7 ימים, תזכו את התוספות הזאת, כי צריכים לעשות שלום ולחבר את התוספות הזאת בגיטין למה שנגיד היום, שזה תהיה הפתעה מסוימת. יש אפילו דיון ארוך בספרים, האם אני מעניק לעד אחד בייסורין תואר של 2 עדים? למשל, האם קרובים מותר להיות עד אחד בייסורין? אם אדם קרוב יכול להעיד על בשר שלך? נגיד, הנה, זה עדות של ייסורים, מספיק באחד, אבל כל שאר פרמטרים וכל שאר כללים של עדות תופסים. האם גוי יכול להיות עד אחד? הכל זה עולה בהלכה, באחרונים, לא כל כך בראשונים. אני אקריא לכם מהשולחן ערך בקוף חף זין, שזה נורא חשוב בימינו. אישה, אנחנו מתקרבים לפסח, אז האם אישה קשירה להיות עד על בדיקת חמץ? דברי הגמרא מפורסמים בדף ד', שמכיוון שכל בדיקת חמץ זה רק מדרבנן, כי בין התורה מספיק בביטול, אז הם נור רבנן מדרבנן, זאת הסיבה שאתה בא לעיר ואתה שואל את האישה, אם הבית הזה נבדק, אז היא נאמנת, אף אבי שבדרך כלל אין דין עד אחד נאמן בייסורין באישה. אם נפתח את סימן קוף חף זיין, לחוד יין נסח, בסעיף א', הוא מדבר על נאמנות עד אחד, והרמ"א טוען סימן ארוך. וכל הפסולי עדות, קכ"ז בירדה, זה המוקד של דין עד אחד, מי שרוצה לעיין בעד אחד. כן, רם, אתה רוצה לכתוב איזה מאמר על עד אחד, תפתח את השולחן ערוך, קכ"ז בירדה. ואתה רואה, וכל הפסולי עדות כשרים לעניין ייסורים. כל מי שפסול להיות עד, קשה להיות עד אחד. השח חולק, לא, לא הפתעה. ולגון חולק. יש בסימן כף שאלה לגבי אקום, האם אקום קכ"ף זין, כף, טוב, עולה בשח. יש שאלה מפורסמת, האם יש דין, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר המגיד בעד אחד. אם עד אחד אמר X, שהדבר מותר נגיד, ואחר כך רוצה לסור את הבשר, אם נגיד, כבר העדת, כבר הגדת, ואין לך הזדמנות שנייה להעיד. זאת אומרת, יש לנו כלל מוצק של עד אחד נאמן בייסורין, והכלל הזה צריך להיות דין גורף, דין די מקיף, עד כדי כך שיש דיון חי בספרים, כן או לא, אם נעניק אפילו את המעמד של 2 עדים. אפילו אם לא נגיד 2 עדים, אוקיי, בכל זאת הם לא 2 עדים, את עד אחד תואר אחר, או נאמנות, לא עדות, אבל בכל זאת לא. נשמע שיש תוקף לדין עד אחד בייסורים. כל אחד פה בכיתה שמע את הדין הזה של עד אחד נאמן בייסורים. המצב היחיד שראינו שאין עד אחד נאמן נגד ייסורים, זה הגמרא בגיטין שקצת נגענו בה במשנה בדף ס"ד בקידושין. מה המקרה הקלאסי שלפי רוב הראשונים, אולי נגיע לרח בשיעור הבא, קצר, מה המקרה הקלאסי שאין אחד אינו נאמן בייסורים? אם את... כלומר, בגיטין, דף בית עמוד בית, התחזק איסורה. מי יש חזקה נגדית? עד אחד אינו נאמן לעקור את החזקה. ואנחנו נגענו בכך במשנה בסמך ד' עמוד א'. בברייתא שם יש כאן מצב מורכב, שהוא אמר X בשעת מיטה, ו-Y בשעת קידושין, ו-Y בשעת מיטה.
אבל המשנה היא פשוטה. שאדם שאומר יש לו בנים נאמן להתיר, אדם שאמר יש לו אחים אינו נאמן לאסור. אז הבעל, כשיש לו רק אמירה אחת, הוא נאמן להתיר ואינו נאמן לאסור. והסיבה פשוטה, לפי רוב ראשונים, שבמשנה מדובר שיש לאישה חזקת היתר, כיוון שיש לה חזקת היתר, אם הוא יבוא לאסור, הוא יתנגד עם החזקה. אם הוא יבוא להתיר, הוא יחזק את החזקה. זאת אומרת, ראינו שהדבר היחיד שמונה אחד זאת חזקה, ואנחנו שאלנו מה בדיוק המניעה של חזקה. אמרנו שני מודלים. האם עד אחד פחות מחזקה, שהחזקה יותר חזק מעד אחד? או שכל הדין של עד אחד זה רק כשיש וקום. כשיש חזקה, אז אני לא מפעיל את הדין של עד אחד, ובדחנו את השאלה הזאת לאור שאלה מה קורה אם בשעת עדות אין חזקה, אבל החזקה מתבררת אחר כך. במשנה, אדם אמר יש לי בנים ואחר כך בא איזה אח. אז מתברר שהאמירה שלו יש לו בנים מתנגד עם החזקה הסופית. ולפי רבא, זה חידוש של רבא, בגמרא יש את אותו ברייתא שהוא אמר X בשעת קידושין ו-Y בשעת מיטה, אבל בשעת מיטה הוא נוגד את החזקה כעד אחד בכל זאת, וכיוון שהוא מתקן בשעת מיטה, יש איזו הוכחה שהוא דובר אמת, ואז עד אחד נאמן נגד חזקה כשיש איזו הוכחה. אימא קושטא קאמרי, בדף ס"ד. זה הרקע שלנו בדין עד אחד. הרקע שלנו שוב פעם, שנשמע לנו כאילו דין די מקיף ודי חזק ודי גדול, אפילו יש להניק לו הממד של שני עדים לפי כמה ראשונים, ובמקום שיש חזקה, עד אחד לא מצליח. היום, כן?
אתה אומר שאם הפסולי עדות של שתי עדים כנראה מעטים לעד אחד לבין מסורים, זה נותן מעמד יותר גבוה?
כן. אם הוא עדים, אז צריכים לטפל בו, לתייחס לו כמו עדים, ואז לצמצם את האנשים שיכולים לתפקד כעדים. אם נגיד שעד אחד זה לא דין של שני עדים, או אפילו פחות מזה, הוא נאמן, אבל זה לא תואר של עדים, אז כל דכפין יעשה ויכול. כל אחד יכול לספר לנו. אוקיי? היום אנחנו נפגוש את החבר הכי טוב שלנו, אביי. אביי עושה לנו צרות. פעמיים בשס, אביי מגביל את הדין של עד אחד. זה הכותבות, זה לא להתייחס רק לשורות בתוספות, אלא לתמונה כללית. יש פעמיים בשס שאביי מגביל עד אחד. למה אתה מגביל עד אחד? הרי עד אחד נאמר, what do you want with him? מה אתה מפריע לעד אחד? תן לו לסווה, תן לו להעיד. אז התגובה הנורמלית, הקונבנציונלית, כמו הרמב"ן והרשב"א, נטפל בבעיות בצורה מקומית. למה אביי מגביל עד אחד שמה? מכל מיני סיבה. למה הוא מגביל אצלנו? לא נשלם את המחיר. או, וזה כמובן הסיפור הגדול של הסוגיה, אולי דרך אביי אנחנו נעמוד כעדים על קריסת כל המערכת של עד אחד נאמן באיסור. נגיד שבסופו של דבר, כל הדין הזה של עד אחד נאמן באיסורים הוא שד. הוא לא קיים. רוח. כי אם אתה מוסיף מגבלה, 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 אז אין לך משהו נשאר. אין לך, כמובן הוא קיים, אבל הוא לא קיים מאותו תוקף שחשבנו, שאינו עדות. וזאת הגישה המפורסמת של רבינו תם, שהיא גישה מאוד מאוד מעניינת, כי היא מרכיבה את כל הגמרות. יש ארבע גמרות יחד שרבינו תם מרכיב לאיזו תמונה אחת, והתמונה הזאת מצמצמת ומורידה את הפרופיל של עד אחד נאמן באיסור. זאת אומרת, זו גמרא מתודית, איך אתה מגיב לסתירות בש"ס? אתה מטאטא אותם תחת השטיח ומשאיר את הפרדיגמה? או שאתה בעצם משנה את הפרדיגמה לאור כל הלחצים שהגמרות אחרות יוצאות. זה בעצם הכיוון שלנו היום. נבדוק קודם את הגמרא שלנו, כי כמובן זאת הגמרא שלנו, ונבדוק את הגמרא בגיטין, ונראה את הגישה בחוץ, לא כל כך בפנים של הרמב"ן, כי הוא לא אומר את זה ככה בצורה חזקה, אבל כי לא צריך להגיד משהו חזק, כי זה הפרדיגמה, זה המחדל. ואחר כך נראה את הגישה של התוספות ונחקור מה נאמר בתוספות. אם את השם בשיעור הבא משלים, נעשה קצת יותר בתוספות, ברן ורמב"ן. אוקיי. מה אמר אביי? מה מוסיף אביי? כמובן נקרא את המילים בפנים, אבל אביי מביא שורה של מקרים, וכולם נדלקים על ידי עד אחד, הדלק הוא עד אחד, אבל אביי כאן מגביל. עד אחד נאמן בייסורין, רק ב... מה? שותק. שותק. אין אחד נאמן בייסורין רק כשהוא שותק. הוא מביא שלוש מקרים. מקרה ראשון, אמר אביי, עד אחד אמר אכלת חלב, אלא שותק נאמן. רק אם הוא שותק. אם הבלדבר מחריש, עד אחד אינו נאמן. ולכל אמירה שלו יש ראיה מקבילה מדברי התנאים. אביי כל הזמן מחבר לתנאים. בתנא תונה מביא אותנו למשנה בקריטות, ששם במפורש עם ה... בעל, אדם, המחריש את העד, אינו מביא קורבן חטאת. והדוגמה השנייה, עד אחד אמר לו, נטמאו טהרותיך, ולשותק נאמן, רק אם הוא שותק, מחריש, עד אינו נאמן. בתנתו, ויש בו איתה. עד אחד אמר, נטמאו, ולא אומר, לא נטמאו, פטור. והמקרה השלישי, לא קורבן, אכלת חלב, ולא תומת הטהרות, אלא שרחן נרווה, ועכשיו פסול לקורבן. שרחן נרווה, אנחנו מתקרבים לפסח, כמובן אי אפשר להקריב קורבן פסח מישור, אבל כשהוא יגיע לשם יקריב קורבן אחר, משהו. אז אתה עולה לרגל להביא את קורבנו. שורחן נרווה פרה אדומה, כן, זה לעשות שור, זה הבלד של השור. שורחן נרווה והוא פסול, פרה אדומה שלך נרווה והוא פסול. בפרה אדומה שנרווה יש שני פסולים, גם פסול נרווה וגם פסול נאבד. אז בסדר, פרתך נרווה היא פסולה. אם הוא שותק, נאמן, וטענה טעונה, שנבדה בעבר ושמית על פי אחד ופי בעלים, נאמן, ואביי מתרגם את האמירה הזאת כעד אחד עם שתיקה. זאת אומרת, אביי מביא מגבלה. עד אחד נאמן רק אם הבעל דבר שותק. מעניין גם כן, ונגיע לזה מתשם בסוף השיעור, שכל המקרים של אביי זה עד אחד שבא, זה תמיד ככה, לסור. הוא מבשר לנו שמשהו אסור. שרחן נרווה, תארותיך נטמאו, אכלת חלב, הוא לא בא לתיר. אז לתזבא אותה, השורה הזאת תהיה מאוד חשובה, אבל שוב פעם זה בהמשך. ואלה נשאל את השאלה, מה אכפת לי אם העלה מחיש, אם העלה מחיש את העד? אז ההבנה הפשוטה של הרמב"ן היא מה? מישהו ראה את הרמב"ן, מישהו דייק נגד התוספות, שאין לך נמי, עד אחד אינו נאמן, אם הבעל דבר מחריש אותו. יש כאן מגבלה בעד אחד, לא מגבלה מבנית, עד אחד נשאר כעד, מכיוון שהוא לא שני עדים, נאמר לך שעד אחד בהכחשה אינו נאמן. יש פסוק, מה הפסוק שמלמד אותי? מה הפסוק שם בקריטות, שהגמרא ביבמות מרחיבה עליה? איזה פסוק? תפתחו את הגמרא. נקרא את הגמרא יחד ביבמות, או יבמות, או קריטות, ראיתי, בכיוון שיש יבמות. כן? או הודה אליו חטאתיו. זה פסוק שמלמד אותי שאין אחד בהכחשה אינו נאמן. בוא נעבור לפי זין המדבר, רק לא תעשה בפנים. כן. בצנא נמי, הגמרא ביבמות מביאה את המשנה בקריטות, עוד נחזור למשנה בקריטות בגדול. עד אחד אמר, אכלת חלב, ואומר, לא אכלתי, פטר. תמד אמר, לא אכלתי, האיש תק מהמן. אם הוא מחיש, אינו מביא קורבן. מודה, כן מביא קורבן. כרגע הגמרא חושבת שזה מדין עד אחד, בשלב הזה זה מדין עד אחד. אלמה עד אחד מהמה מן דאורייתא, אם אתה שותק, העד מחייב קורבן, אם אתה מחיש, העד לא מחייב קורבן. אז מינא לן דתניא, או הודה אליו חטאתו, ולא שידיעו אחר. הוא צריך לדעת מעצמו, לא לשמוע ממישהו שהוא עבר על חטא, ואז הוא יביא קורבן. יכול אף הפי שאינו מחישו, אולי אם העד יגיד משהו והוא לא מחיש, יהיה פטור, תמיד לומר, או הודה אליו, כנראה את הביטוי או. המילה או תמיד מרבה. או הודה אליו, זה מרבה שמעיד אחד אינו מוחש. אז הפסוק הזה, לפחות לפי הבנה הזאת, בגמרא, מגבילה מתי עד נאמן, מתי עד אינו נאמן. עד נאמן בישראל, אני שומר את, שומר את הדין הכללי שלי, שעד אחד נאמן בישראל, אבל הבעיה מוסיף שיש כוח ביד הבעל דבר להחליש אותו. כרגע הגמרא חושבת שהיא דין כללי, אחרי הדיחוי ייתכן שזה רק דין בקורבנות. אבל ייתכן שזה דין כללי, קשה לדעת אם זה דין בקורבן או לא. ובכל בשלב הזה בגמרא, יש אפילו גזירת הכתוב. אפילו אם אני אומר שזה דין מיוחד בקבלות, אז אני יכול לומר שעיר אחד בהחשה, אני לא שילמתי מחיר על עיר אחד. עיר אחד נשמר עיר אחד, נשאר עיר אחד, יש כוח החשה. ויש לדון מה כוח החשה של הבעל דבר, אם זה המדה הוכחה נגדית, או כפי שאמרנו ביצחזק איסורה, שעצם העובדה שיש אמירה אחרת וכל אחר, מנטרל את העד, לא מביס את העד, אלא אומר שעיר אחד לא מתאים. אבל זאת הגישה של הרמב"ן ושל הרשב"א ושל המדבר. נפתח את הרמב"ן כי הרמב"ן לא אומר את זה במפורש כי זה כל כך פשוט, אבל בכל מקרה נפתח את הרמב"ן כדי לקרוא את הרמב"ן. נחזור לרמב"ן הרבה, אז כדאי להשאיר את הרמב"ן פתוח. ננסה לצטט מהרמב"ן. אוקיי? נביא את התוספות. אלמה הקטע שכתבתי במקורות, בכל היחד לא אסחזק איסורה, אינמי לא הוודא ושבי ערבה, אין אחד נאמן. אפילו לא מביא שאין אחד בחשה אינו נאמן, כי זה כל כך פשוט מהגמרה. אוקיי, אז מהגמרה הזאת אני לא משלם מחיר כבד. אני יכול ללמוד את ההגמרה לפי המושג הזה של אין אחד נאמן בישראל, והבא עם מחדש הוא אינו נאמן בחשה, ויש אפילו פסוק שלפי הגמרה ביבמות, מי ידע על כך. אבל מה הקושיה היותר חזקה נגד ההבנה הזאת? לא מהגמרה בקידושין והמגבלה של אביי, אלא מגיטין. גיטין, יפה. החלק מהאתגר בגמרה זה לשמור את כל הגמרות בראש. קידושין, יבמות קריטות, שזה צירוף של הגמרות, עוברים עכשיו לגיטין, ונראה גם כן גמרה רביעית. הגמרה בגיטין, בדף נון דלת עמוד ב', כמובן מתמקד בשיטת אביי, כי רב החולק על כרגע מסתפק בשיטת הבית. הגמרא מדברת על פועלים שמעידים לבעל הבית שנטמעו טהרותיך. דף נון דלת עמוד ב', אומרת הגמרא, תנא רבנן, היה עושה עמו בטהרות ואמר לו, טהרות שעשיתי עמך נטמעו, היה עושה עמו בזבחים ואמר לו, זבחים שעשיתי עמך נתפגלו, נאמן. אבל אמר לו, טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמעו, וזבחים שעשיתי עמך ביום פלוני נטפגלו, אינו נאמן. יש כאן סתירה בביתה. מצב אחד נאמן, מצב שני אינו נאמן. איך להסביר את הסתירה? יש כאן ויכוח בין אביי לבין רבא. נראה כרגע תירוץ והבנה של אביי. אמר אביי, כי זה אביי שלנו, כל שבידו נאמן. ברישה של הברייתא, הוא בא, תסתכלו עליי, הוא בא עם הטהרות בידיים. הוא אומר, הטהרות האלו שטיפלתי בהן נטמעו משחץ. הוא נאמן כי בידיו לטמא אותם עכשיו. אבל אם הוא בא ואומר, אתה זוכר שעבדתי איתך לפני שבוע, אותם טהרות ששמרתי עליהם נטמעו, והם לא בידיו לטמא אותם, אינו נאמן. זאת אומרת, כדי שעיר אחד יהיה נאמן, צריכים דין של בידיו. למה? מה קרה לכלל הזה של עיר אחד נאמן בישראל? למה צריכים בידו? ואולי שאלה שנייה, הרי בגמרא שלנו זה לא בידו. אם לפי הבית, תנאי נחוץ לעיר אחד נאמן בישראל זה שבידו לטמא אותם, בגמרא שלנו בידי להרביע את השור? בידי להביא אותך לכל חלק? אני באתי ואמרתי, אתה אכלת חלב, אם את שתקת, אתה חייב קורבן. אמר, בידי להכיל אותך חלב? בידי להרביע את השור? אז הגמרא בגיטין יוצרת בעיות במושג הזה של עד אחד נאמן בייסורים. ויוצרת שתי בעיות. בעיה אחת, למה צריכים בידו? הרי יש דין של עד אחד נאמן בייסורים. ובעיה שנייה, הרי אצלנו בגמרא אין בידו, אז צריכים להפריד בין שתי הגמרות. למה אצלנו אני לא זקוק לבידו? ובגיטין, עד נאמן רק בידו, ואז זאת הסיבה שבראש הוא נאמן, כי הוא מביא את התבואה, ובסיפה אינו נאמן, כי התבואה כבר נמסרה לפני כמה ימים. הרמב"ן, ונראה את זה בפנים, שוב פעם, מתקן את הגמרא בגיטין. עד אחד נאמן בייסורין, נקודה. מתי אינו נאמן? שיבו היטב, התחזק או מחיש? יתחזק יסוע אינו נאמן, גיטין, בית עמוד בית, או כשבעל הבית או בעל דבר מכחיש, קידושין סמכי עמוד בית. מה קורה בגיטין דף נ"ד? מה פתאום שהעד רק נאמן בגלל שזה בידו? תראי נאמן, שם יש איזה חשד בדברי העד. אני הזכרתי אותך כפועל. רוב פועלים עושים את העבודה. אבינו, אתה חוזר ואומר שפישלת, רוב אנשים לא מפשלים. שהשארת שרץ, נחת שרץ, זה כמובן אולי אתה סתם עושה קניוניה ואתה רוצה להפסיד אותי. מן הסתם אתה לא נאמן, כי אתה עושה את העבודה שלך. ואז אתה עד אחד חשוד. ועד אחד חשוד אינו נאמן. רק אם הוא נותן לנו איזה כוח נגדי לקזז ולתת לו נאמנות, ומה הכוח הנגדי המקזז שבכל זאת נותן לו נאמנות, אם זה בידה. אם אני בא עכשיו, אז מצד אחד אני קצת חשוד. מצד שני, יש לי יכול לתמי עכשיו, אז בידי, המניגו שלי גובר על עכשיו. העיד הרגיל בקידושין או בכל מקום אחר בשעס הוא נאמן, אפילו לחייב קורבן, אלא כן הבעל דבר מכחיש אותו. העד של מסכת גיטין הוא פועל, ופועל בדרך כלל אינו מניח לתפור להתאמה. הוא ממילא חשוד על אמירתו שהכל נטמא. ורק אם זה בידו, הוא נאמן לפי הבעיה, ולא אם זה לא בידו. נפתח את הרמב"ן עוד פעם, כך הרמב"ן מתרץ את הסתירה בין גיטין נ"ד לבין קידושין ס"ה. רמב"ן. זה בדיבור המתחיל ולדידי. ובעיקר קושיין דעת יעלה מיד איקה למימר, זה פחות או יותר לקראת סוף הקטע. איקה למימר, טוען הרמב"ן. מה? אוקיי. כן, אחרי מה שקראתי. ובעיקר קושיין, כן, זה הקטע, ניסיתי לתמצת. ובעיקר קושיין דעת יעלה מיד איקה למימר דאביי סבר דאין פועל נאמן אלא כשמלאכתו בידו. אבל הוציא מלאכה מידו והחזיר לבעל הבית, אינו נאמן. דילו הביחי, אוקיי, הוא מביא צבר אחרת. בשעה שמחזיר מלאכתו היומר, ולא יהיה מחזיר לו עד שמודיעו. הוא טוען משהו אחר ממה שאמרתי. אתה יודע למה הוא רק נאמן כשזה בידו? כי אם הוא מחכה להעיד, אחרי שהוא מוסר לי, אז כנראה יש חשד במה שהוא אומר. אני תיארתי את זה כמו הרדווה, הרדווה נותן את התירוץ הראשון. שכל פועל שאומר שהוא פישל חשוד, אם זה בידו, אז הוא נאמן. הרמב"ן מתאר משהו אחר. אם זה עדיין בידך ואתה מעיד בשעה הראשונה שאתה מוסר, אתה נאמן. אם זה כבר לא בידך ואתה מעיד על מה שקרה לפני שבוע, אז אתה חשוד. זה הבעיה. אז בידו זה לא נותן נאמנות לקזז את החשד, זה פשוט, אם זה בידך, סימן שאתה מעיד בשעה שאתה מחזיר. אם זה כבר לא בידך, אז אתה מעיד על היסטוריה, אז זה קצת חשוד. למה לא אמרת כשהחזרת לי?
מה?
נקרא את זה ביחד אולי. הרמב"ן טוען משהו אחר. אם זה בידי, זאת אומרת, לא, אני מעיד בשעת החזרה. אם זה לא בידי, אז כנראה שאני מעיד על מה שקרה לפני שבוע, לא מחכית להעיד. אם נפתח את הריטב"א, הריטב"א מתרץ קצת אחר. אם אני לא טועה, בוא נסתכל בריטב"א. כן, בריטב"א זה בדיבור המתחיל, זה דיבור מתחיל ארוך, ואמר אביי, שליש בתוך הקטע הזה, קטע גדול. המילים מתחילות במשניש בר אילן, ולא דמיה לה דהך הכלל. ולא דמיה, וו למד א', דמיה דלת מם יור א', ולא דמיה לה דהך הכלל. אי אפשר להשוות גיטין לקידושין. הלל דשני הטעם שהוא פועל ושומר באותן טהרות וחזקה היא דעביד הכי. יש ענן סדי ששומר, שומר התבואה, שומר הקורבן, לא יפשל ולא יטמא ולא יפגל אפילו בשוגג. ואז כל פעם שאמרת שנכשלת, יש חשד כדי להתקבל על החשד דווקא בידך. ואחר כך עובר לשיטת הרמב"ן. שאם זה בידך, זה בעצם אתה מעיד בפעם הראשונה את הנאמן. אם זה לא בידך, זאת אומרת לסכם. בקידושין לא מדבר בפועל, מדבר באדם פשוט שבא מהרחוב ומעיד לך. אז הוא נאמן, יונתן, מדין עד אחד נאמן בישראל, כי אתה מכחיש אותו. בקידושין מדובר באדם שעובד תחת חשדות. בין אם זה חשד כללי שהוא פישל, בין אם זה חשד שהוא לא העיד כשהוא החזיר. בקידושין מדובר באדם פשוט שמעיד אכלת חלב, שערך נרווה, טהרתך נטמאה. אז הוא נאמן מהדין הקלאסי של עד אחד נאמן בייסורין. אלא אם כן אתה מכחיש אותו. אם אתה מכחיש אותו, אז אתה מפיל את עדותו. חידוש הגדול של אביי, אבל שוב פעם, אני יוצא מתוך הסוגיות האלו עם הכלל המקובל. עד אחד נאמן בייסורין, אלא אם כן הוא מוכחש. גם עד אחד אחר יכחיש אותו לא יהיה נאמן. עד אחד נאמן רק אם אף אחד לא עומד נגדו. גם שני עדים מוחשים נופלים, לא מצליחים. זאת הגישה של הרמב"ן. לאור כל הבעיות האלו, ועוד שתי בעיות שנעמיד, הרבנו תם בנה שיטה ייחודית ואלטרנטיבית. לפי רבנו תם, אין עד אחד נאמן, נקודה. כמובן, נביא את הנקודה בסוף השיעור. והבאי בא להוסיף, והבאי בא לחדש. ניקח לנו כמה דקות רק כדי לפרוס את כל הסוגיה. הבאי, החידוש של הבאי, מתי הפעם היחידה שעד אחד נאמן? לא הוא נאמן אלא אם כן הבעל דבר מכחיש אותו. הוא נאמן רק אם הבעל דבר שותק. ומדין? שתיקה כל דעה. אז בעצם, האם העד נאמן? לא, אין נאמנות לעד אחד. בכלל, עד אחד שמספר סיפור והבעל הבית מודה, אז כאילו שתיקתו כהודאה. ובעל הבית נאמן על עצמו. כי הוא מודה. אז לפני שנבין את התוספות, קודם כל כמה פרמטרים בתוספות, ואחר כך איך להבין את הגמרא בגיטין, ואחר כך מאיפה שואב את התוספות, ואחר כך איך להבין את התוספות. וואו, הרבה. קודם כל, הדין הזה שעד אחד אינו נאמן דווקא אם האדם שותק, כי האדם שותק מולו זה כהודאה, מגביל את ההיקף. לפי הבעיה, לפי הרמב"ן, תמיד עד אחד נאמן, אלא אם כן הבעל מכחיש. לפי תוספות, מתי הפעם היחידה שעד אחד נאמן? רק אם השותק. מה נפקא מינה בין שתיקה להכחשה? אין יודע. לפי הרמב"ן, אם הבעל יגיד אין יודע, עד אחד מנצח והוא נאמן, כי הוא לא מוכחש. לפי רבנו תם, תוספות לא, כי אם הבעל דבר אומר אין יודע, אז אין כאן שתיקה כהודאה, אם אין שתיקה כהודאה, העד אינו מצליח. זה התוספות אצלנו בקידושין, נקרא את התוספות. מגבלה מאוד מאוד חמורה, לא נדבר על מגבלה אחרת. תוספות דיבור המתחיל, אמר לו, עד אחד אכלת חלב. ועלה שותק נאמן, תוספות פרש, תשתיקה כהודא דמי, והבי נודה לו. אבל אמר לו, איני יודע, אינו נאמן, לחייבו קורבן. אותו תוספות, ותנא תונה, ולא מאלו אכלתי, כשאביי מביא את המשנה, והעיד אינו נאמן אם הבעל דבר מכחיש אותו, הדנקת לא אכלתי, הוא הדין אם אמר איני יודע. אז לפי התוספות, דווקא באמר, דווקא כשהבעל דבר שתק, אפשר לתרץ את שתיקתו כהודאה. לא אם הבעל דבר מכחיש, וגם אם הבעל דבר אומר איני יודע, אין לתרגם. וגם שתיקה מוגבלת, לפי התוספות השנייה, טוען הריב, זה גם סביר. שתיקה נחשבת כהודאה רק אם... היה לך לדעת. אם היה לך לדעת אם אכלת חלב ואתה שותק, אז כנראה שאתה מודה. אם היה לך לדעת אם טהרתך נטמאה ואתה שותק, אז שתיקתך נחשבת כהודאה. למה לא מחית? אם היה לך לדעת אם שערך נרווה ולא ענית, אז שתיקתך נחשבת הודאה. אבל מה קורה אם לא היה לך לדעת? אתה לא נאמן מדין שתיקה כהודעה. תוספות דיבור המתחיל נטמעו.
זה נראה לי גם אומר כזה שאם אני לא אם אתה לא אומר כלום, אז סימן שיכול להיות שזה כל כך מופרך
ש...
שזה בכלל לא הגיוני מה שאומרים.
נכון, זה נגד רבנו תם, זה הטענה של הרמב"ן. אבל רבנו תם אומר שאם היה לך לדעת ואתה שותק, כנראה שאתה מודה. תפי רבנו תם. Okay. תסתכלו בתוספות, דיבור המתחיל נטמעו, התוספות ארוכה, ושותק, שורה חמישית רחבה באמצע, ושותק, דאמר בשמיתן דנאמן, מתי שותק נאמן? נראה לריד, היינו בדבר שיש לו לדע. כגון שאמר לו, נתנסח יינך בפניך, דום יודך אל תחלף. אבל אם אמר לו, נתנסח יינך שלא בפניך ושותק, האיש תיקה אינה כהודעה שלקח לו ישיב לו, לפי שלא היה יודע בבירור הדבר. רק אם היה לך לדעת. אם לא היה לך לדעת, אז... זאת החידוש, זה החידוש הגדול של רבינו תם. שהדלק של הסוגיה, הדלק של עד אחד הוא לא נאמנות עד אחד, אלא שתיקה כהודעה, ונצטרך כמובן לתרץ על זה. קושיות. יש מחלוקת בסיסית בין רבינו תם לבין הרמב"ן. האם יש דין של עד אחד נאמן בישראל? לפי הרמב"ן יש דין. העד נאמן, אפילו עדות אפילו, אלא אם כן. אתה מכחיש. ורבינו תם, בעצם כל הדין של עד אחד נוצר על ידי מנגנון, מלכודת, עכברים, שאתה אומר משהו ומחכים לבעל דבר להגיב. אם הוא מגיב בשתיקה, כנראה שהוא מודה, והודעתו אוסרת. אם הוא אינו מגיב, אז כנראה שאין הודעה ואין עד אחד נאמן, גם אם הוא לא מגיב בהחשה, גם אם הוא לא מגיב באמירת אין יודע. רק אם הוא שותק, ורבינו תם. וכמובן, אז מאוד מאוד קל לרבינו תם לחלק בין קידושין לבין גיטין. למה בגיטין אביי נזקק לבידו, שזה דין אחר? כי בגיטין הבעל הבית אינו שותק, מחיש, או אפילו יותר מזה, אלא בכמה ראשונים, הוא אומר, אני יודע כי הוא לא צריך לדעת, כי הוא מסר את זה לשומר. המקרה של גיטין זה דוגמה קלאסית, שגם אם הוא שותק, שתיקתו אינה מתורגמת להודעה, כי הוא מסר את זה לפורע. במקרים של הבעיה אצלנו, זה תחת ידו, זה בביתו, אז כשהוא שותק, אז זה נחשב הודעה. מה שאין כן, בגמרא בגיטין, זה היה אצל השומר, איך אני יודע מה קרה? אז גם אם אני שותק, לא מסמל שום דבר, ואין כאן שתיקה כהודעה, ואז יש הפרדה טבעית בין הגמרא בגיטין ובין הגמרא בקידושין. מאיפה שואב רבנו תם את הביטוי הזה, שתיקה כהודעה בעולם של עד אחד נאמן ואיסורין, אפילו בעולם של איסורין, הרי שתיקה כהודעה הייתי חושב את זה בדיני ממונות. מהרבה סיבות, שנראה מרצה של מחר בשיר הבא. מה המקור לדברי רבנו תם? מה הטוען? מה המקור לרבנו תם? מה כותב הריטב"א? איזה גמרא ראית מזכירה? שתיקה כהודעה? יבמות. בואו נקרא את יבמות ביחד, כי זה המוקד של הסוגיה. ומזה שואב רבנו תם את שיטתו, ויש המון דרכים לדחות. שוב פעם, טרם אמרתי שום דבר למדני, אנחנו רק עורכים את השיטות. רק לסדר את השיטות, איזה גמרות, איך הוא מתרץ גמרות, אחר כך נעמיק בדברי התוספות, בסוף השיר. אוקיי? טוב, בואו נפתח הגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות מצמידה שתי הלכות. הלכה אחת, פ"ז עמוד ב', האישה שהלכה בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך, אז היא מותרת להתחתן. ובסוף המשנה משמע שהיא מתחתנת על פי שני עדים. משמע שבתחילת המשנה היא גם מתחתנת על פי עד אחד שאמר מת בעלך. ואז הגמרא מחפשת איך אישה ניתרת לבעלה, ניתרת להתחתן, מעיד אחד שמעידה, שמעיד על מיטה הטבע. מה פתאום? בסוף, בסוף, בסוף. לא הגעתם לסוף הגמרא. ההבנה של המשנה תהיה שיש נאמנות מיוחדת לאישה להתחתן בעיד אחד שאומר מת בעלך, כי אישה די כל מנצמה. האישה הזאת, לפני שהיא תתחתן, היא תדייק היטב, כי היא יודעת שהיא ככה בסכנה, רק עיד אחד בה, אם אין אחד יבוא, בדרך כלל אין אחד אינו נאמן, כאן יש עומדנה לתמוכת העד, כי אם האישה מוכנה לשמוע לעד, היא תדייק. זה גמרא ידועה, מעניינת, מה האופי של ענן סעדי, אבל יש מצב שלכאורה מדרבנן, הניקו לעד אחד כוח של שני עדות, בלי קשר לדין הכללי של עד אחד אמן ביסורים. זה הסוף, סוף הסרט, שזה דין מיוחד, כשאישה רוצה להתחתן מחדש, אז היא מדייקת ומתחתנת. אבל לפני שהגמרא מתחילה, מגיעה לסופה, היא חושבת שהנאמנות והיכולת של אישה להתחתן על ידי עד אחד, זה דין הכללי של עד אחד נאמן בישראל. זה אהב המינה של הגמרא במשנה. ולא רק הדין של המשנה מוסבר מדין עד אחד, שאישה מתחתנת על פי עדות עד אחד מדין עד אחד נאמן בישראל, אלא גם הגמרא חושבת שזה המשנה בכריתות. אז בואו נראה את המשנה בכריתות. למי שיש כריתות, אפשר לפתוח כריתות. המשנה מצטטת ביבמות, מילה במילה, אז אין צריך לפתוח כריתות, אבל מה קורה בכריתות גם כן? בכריתות יש דיון על יכולת העד לחייב קורבן. ויש כאן משנה לא כל כך ברורה, לא ברור לה כל קטע במשנה פה. להביא את א' עמוד ב'. הספק הוא בקשר למשפט הראשון, כדאי לקרוא את המשפט הראשון, פרק שלישי בכריתות. אמרו לו, אכלת חלב, מביא חטאת. אמרו לו, אכלת חמיסה, אמרו לו. אז בגמרא יש שתי הבנות בכריתות. הבנה ראשונה, אמרו לו, זה שני עדים. אם שני עדים מעידים נגדך, אתה חייב להביא קורבן. הבעיה בכך, הרי ממה נפשך? אם אתה מודה לעד, אתה מסכים שאכלת חלב, ברור שאתה מביא קורבן. אם אתה מכחיש את העד, הרי זה ספר של המשנה. בספר של המשנה, שורה חמישית שמה, שניים אומרים אכל, והוא אומר לא אכלתי, אוקיי, לפי רבנן מחייב. לפי רבנן, אתה יכול להכחיש את שני עדים, כי אתה צריך ידע אישי. גם אם שני עדים, 100 עדים יעידו שאכלת חלב, אם אתה מתנגד, אתה לא מביא קורבן. אז הפתגם הזה בתחילה, בפתיח של המשנה, אמרו לו אכלת חלב והוא מביא קורבן, אם זה בשני עדים, אז מה נפשך? אם זה רבנן, זה פשוט, אם זה רבי מאיר, זה לא נכון. הפוך, אם זה רבי מאיר, זה פשוט, אם זה רבנן, זה לא נכון. אז הגמרא דנה בכך, ואחר כך מגיעה בשורה שנייה רחבה, איקא דאמרי, זה מה שחשוב לנו, איקא דאמרי, אמרו לו נמי חד קרי לי. שלמרות שהמשנה מדברת במונחים של רבים, אמרו לו, הכוונה היא עד אחד אמר לו. אם עד אחד אמר לו שהוא אכל חלב, אז הוא יביא קורבן. אז הנה, הגמרא ביבמות אומרת, יש שתי משניות בש"ס, שעד אחד נאמן בייסורין. המשנה ביבמות פ"ז, שאפשר להתחתן על פי עד אחד, שמר מתבלך. הפתיח של המשנה בכריתות, י"א עמוד ב', שמביאים קורבן על פי עד אחד. אז הנה, מצאנו מקור לעד אחד נאמן בייסורין. מקור בתנאים. זאת הגמרא ביבמות. בואו נקרא את הגמרא ביבמות ביחד. עלמא, שורה רביעית בגמרא, עד אחד מהם. עד אחד נאמן להתיר אישה להתחתן. יבמות. ותנא נמי, עד אחד אמר אכלת חלב, והוא אמר לא אכלתי, פטר. הביא את המשנה בכריתות, תמן אמר לא אכלתי, האישתק מהם. הוא הביא את הכריתות עם התיקון של הבעיה. מי שבכריתות לא ברור, עד אחד אמר אכלת חלב, מה הוא מגיב, אבל לפי הבעיה זה אם הוא שותק, אם הוא מכחיש, אז עד אחד לא יחייב אותו קורבן. אז הנה, יש שתי גמרות, או שתי משניות, המשנה ביבמות, המשנה בכריתות לפי הבנה שנייה, לפי הבנת הבעיה, שזה עד אחד מחייב קורבן אם הוא שותק. הנה, כנראה ששני ההלכות האלה משקפות את הדין של עד אחד אמן בישראל. וזאת הדרך להסביר את הגמרה שלנו ביבמות. אומרת הגמרא, מנהלן, איך אני יודע כרגע מצאנו בקור ליד אחד, בשלב הזה יש בקור ליד אחד, מנהלן, תתניה, או הדאי לאו חטאתו ולא שידוע אחר. אתה צריך לדעת מעצמך. יכול להיות מי שאינו מכחישו, אולי אם מישהו מעיד ואתה לא מכחיש, אתה גם לא חייב בקורבן, אתה אומר לומר, או הדאי לאו מכל מקום. איך ידעני? אי, למה דעתי תרי ולא כל מכחישי, שניים מעידים אתה לא מכחיש, כל למה לי? ללאו, חד, כנראה שזה הפסוק מדבר על עד אחד, לא על שניים, וכי לא מאחש לנאמן, שמע מינה, עד אחד נאמן. בשלב הזה יש פסוק לעד אחד. ויש דרך להסביר שתי משניות בשעס. יבם מר פזיין בקריטור עירל, ועד אחד מחייב קורבן בשתיקה, ועד אחד מתיר את אישה לבעלה, כמובן אני מסכימה שם, כי מתחתן. וכאן הגמרא דוחה. אתה אומר מדין עד אחד. וממה ידי משום דמאמן? דילמה משום דקשותק. בשתיקה כהודעה דמי. אתה מבין את הנאמנות של העד ביבמות והנאמנות של העד בקריטות מדין עד אחד, אולי זה דין אחר של שתיקה כהודעה אין נאמנות לעד אחד. כלום. וכל הדלק של יבמות וקריטות זה מדין שתיקה כהודעה. ואני אביא לך ראי, אומרת הגמרא. כי יש שיטת רבנן ששני עדים לא מחייבים אותו קורבן שהוא מחיש. אז רואים שלחייב קורבן אי אפשר דרך עדים, אפילו שני עדים. אז אם אתה לא יכול לחייב קורבן בשני עדים, אתה מחיש אותם לפי שיטת רבנן, אז גם עד אחד בשתיקה לא יחייב קורבן מדין עד. והוא כן מחייב קורבן, זה לא מדין עד, זה מדין שתיקה כהודעה. שאתה יודע בעצמך. תדע אומרת הגמרא שהחיוב קורבן של עד אחד בתחילת המשנה זה מדין שתיקה כהודעה ולא מדין עדות. תדע אומרת הגמרא דקתני סיפה אמרו שניים אכלת חלב והוא אמר לא אכלתי. רב מאיר מחייב. אמר רב מאיר קל וחומר ויסו. מי תימא כמחי ורבנן. אילם שם דמן וצ'בי אלמה. אין מאמן וכפת רבנן. הרי רבנן חוקים מרבי מאיר. ושניים לא מחייבים קורבן אם אתה מחיש אותם. אז רואים שאין בכוח עדות כעדות לחייב קורבן. קורבן זה משהו אישי, קורבן אישי. אז אם שניים לא מחייבים קורבן בהחשה, איך עד אחד יחייב קורבן בשתיקה? לא מדין איזה עד שלא הוחש, זה לא כך הנה, יש כאן מנוע אחר. יש כאן מנוע של שתיקה כהודעה, ואז אתה לא יכול לדייק עד אחד נאמן בייסורים מהמשנה בקריטות, ואתה לא יכול להפעיל עד אחד נאמן ביסורין במשנה ביבמות, ובסופו של דבר הגמרא מתגלגל לדין אחר, לא קשור לעד אחד. הבנה אחת. מה רבנו תם? רבנו תם מקבל את הדיחוי הזה. רבנו תם אין הכי נמי, עד אחד אינו נאמן כעד, אין כאן נאמנות מיוחדת, זה רק מדין שתיקה כהודעה, ורק אם הוא שותק במקום שצריך לדעת, ובגיטין הבעל הבית מחיש, או שהוא לא צריך לדעת, ואז אני חייב להזדקק לאיזה דין אחר שהוא בידו. וזאת הראיה של רבנו תם, וכמובן מה הדרך הכי פשוטה לדחות את הראיה משם, שהגמרא ביבמות רק מעלה. הרי הגמרא אומרת שהחיוב קורבן בקריטות זה מדין שתיקה כהודעה. ולא מדין אין אחד שיכול לחייב קורבן שלא שותק. זה רק דיחוי. הגמרא ביבמות מחפשת מקור לעד אחד כדי להלביש עד אחד על הדין של אישה שאומרת מת בעלי. אז היא חושבת שהיא יכולה לשאוב את הדין של עד אחד מהמשנה בקריטות. והגמרא אומרת, משנה בקריטות אתה יכול להסביר בדרכים אחרות. לא בהכרח צריכים להסביר את זה בדרכים אחרות. זה הדיחוי של הרמב"ן. אני שואל אותך, מה כל הדחף להגיד שזה מדין שתיקה כהודעה? כי עדים לא מחייבים קורבן. אם עדים לא מחייבים קורבן, אז מה פתאום שעד אחד מחייב קורבן? מי סובר שעדים אינם מחייבים קורבן? רבנן. אבל לפי רבי מאיר, עדים כן מחייבים קורבן. כמו ששני עדים מחייבים קורבן בהחשה, גם עד אחד לא מחייב. ואפילו לפי רבנן, לא ראיתי לכם את הגמרא בקריטות, אפילו לפי רבנן ששני עדים בהחשה אינם מחייבים קורבן, זה לא מסיבה צדדית, לפי דעה אחת בגמרא בקריטות. אבל עקרוני, בעדות יש כוח לחייב קורבן. עדות בהחשה אינה מחייב קורבן בכל מיני סיבות צדדיות, אבל אין אחד שלא בהחשה, כן מחייב קורבן, מדין אין אחד. ולפי שאמרתי לה, אולי זה דין מיוחד בקורבן, ששם אני זקוק לשתיקה כהודעה, מה שאני אגבי אין אחד בייסורין, מדין הודעה אין לה. אבל אם נשאל את עצמנו מה המקור לרבנו תם, איפה מופיע ביטוי של שתיקה כהודעה ביחס למה שחשבנו אין אחד, זה יבמות פי זין עמדת. זה מה שחשוב. מי שיש לו רטבה, אני מנסה, כמובן כל הקטעים פה בראשונים הרבה ארוכים, מאוד ארוכים, אבל מנסה לתת לכם ציוני דרך. אז מאוד כדאי להסתכל בפנים, דף סמך ה' עמוד ב',
באמצע, בתחילת דיבור המתחיל ואמר אביי וסייה מרנזל, מצטט את הבן אותם, וסייה מרנזל, סמך יוד יוד עין יוד ה', וסייה מרנזל להי מפירושה מדגרסינה ביבמות פרק אישה רבה, עד אחד דמהמן בישרין מנהלי, דתנן אמר לו עד אחד אכל תחילה, ואלו אמר לא אכל תיפטר, תמד דל מלאכלתי, האישה סיג מהמן ודחינן, ממי דמהמן דלמה משום דאישתק ושתיקה כהודאי דמי. והרי לפי רבנן, עדים לא מחייבים קורבן, אז הר כוחינו, עד אחד שכן מחייב קורבן, זה לא מידן עדות, אלא מידן שתיקה כהודעה, והודעה שבא משתיקתה, בלדבר. אז זאת ראייה שנייה של רבנו תם. רבנו תם לקח את דבריו משלוש ראיות. גיטין, שאני לא רוצה להסביר כמו רמבן שיש איזה חשד על הפועל. למה פועל? לפי רמבן, שוב פעם, למה פועל זקוק לבידו? הרי עד אחד פשוט נאמן. לבן תורן לה, למה לא אמרת בשעת החזרה? אז כנראה שאתה חשוד ואתה צריך את הבידו, בפעם ראשונה. גמרא שנייה יבמול, תראה, גמרא אומרת שכל הדין שעד אחד מחייב קורבן זה מדין שתיקה כהודעה. בגמרא שלישית, זה קידושת.
אני לא
יודע אם רציתי
את הדוגמה של הפועל, אבל אני כשגמרא דוחה, שתיקה כהודעה דמיה, היא באה להגיד, וזה לא, דווקא משהו ממנה, ויש דין אחר של עד אחד מסורים, אחרי זה מביאה, כן, כן, מביאה מקום.
נכון, נכון. הבן אדם לא מבין ככה. אוקיי, אוקיי. בן אדם תראה, אתה חשבת מדין, לא. כי באישה, המנגנון הזה של שתיקה כהודעה לא תתפס, כי היא לא יודעת על מיתת בעלה. כי היא לא יכולה לדעת, הבעל הלך למדינת הים. אז כל המנגנון, אז כבר אומר, לא, אין כאן משהו אובייקטיבי של עד, כל פעם שעד בא ואומר, ואתה שותק, היה לך לדעת ואתה לא מגיב, אז נוצר כאן שתיקה כהודעה. וזה תופס בכל השעס, וזה תופס בכריתות, אבל אצל אישה עדיין אין את המנגנון הזה, הלל שאנחנו קוראים עד אחד נאמן בייסורים שהיא באמת שתיקה כהודעה.
אבל מעבר לאישה,
אני אומר,
אחרי זה מביאה,
אספרה
היא
נגדה לך תיחס פקצות חלסיון
של שומן.
משום שהיא
מבינה שיש
פה,
ואת
עד
אחד
אמר
בר
עדיד שמונה דמימן. כן, אבל גמר מיד אומר בידו, זה המשך
הגמר בידו. אני רק, אני לא אומר שזה המסקנת הגמרה שזה לא נלמד מהסברן, לגבי אישה. אני כן אומר שזה משהו מהגמרה שיש שני דינים.
ויש דין אחר.
יש דין אחד
עם המסורים,
ויש דין של
שתיקה רבן אותם לא ציטט את זה, אבל ראשונים מצטטים את זה בשמה. רבן אותם בתוספות שלנו לא מביא ימות, הוא יותר מביא את הגמרא בגיטין. ראשונים מצטטים את זה בשמה. מה הגמרא השלישית? שממנה אפשר לדייק, שוב פעם, אפשר לקרוא את הגמרא בדרכים אחרון. היום אנחנו, הלמדנות יגיע רק בסוף השיעור. יהיה למדנות חזק, אני מקווה. היום זה תרגיל רק לקרוא ראשונים. זה הלמדנות. לקרוא ראשונים, להסדיר ראשונים, לדייק ראשונים. כן? אני כשחזרתי משיעור של רב לכנסין לשמוע שיעורים, אז פשוט הגעתי להרבה שיעורים שפשוט כל השיעור היה קריאת ראשונים, רק לקרוא את ראשונים ולהסדיר את השיטה, ואז חיכיתי לביג בנג, אבל מה הלמדנות? מה הספרות? פשוט לא הגיע. שווה אנשים שרק רושבים שיטה, הוא אומר כך, הוא אומר כך, ואיך אני משחק עם כל הגמרות, אבל זה גם, זה הפרפורמה, צריכים לקרוא את הראשונים, ואחר כך להגיע להבנות, לאתר את הנקודות החשובות ולהבין אותן. אוקיי, הגמרא השלישית זאת הגמרא בקידושין דף סמכלה. אז בואו נקרא את הגמרא ביחד. שואלת הגמרא, למה אביי הביא שלושה מקרים? אכלת חלב, נטמאו טהרותיך ושורך נרווה. מה הוא רוצה למסור לנו? זה מקרה קלאסי של בצריכה. אומרת הגמרא, כדאי לקרוא בפנים, בצריכה. שורה חמישית דף סמכלה. תהיה שמינן הך כמה היית. אם הבעיה מוסר לי רק שתיקת העד מול אמירת אכלת חלב, ודאי. אני קורא את הגמרא לפי רבנו תם. שתקת כשהוא אמר אכלת חלב, אתה יודע את ההשלכות, ובכל זאת שתקת, כנראה שאתה רציני בזה. הודעה. אם זה רק החכם היית שורה שישית, אליו דקים לי בנפשי, כי יש השלכות, אתה תביא קורבן, ואם אתה לא חייב קורבן, אתה מביא חולין בעזרה, לא אביא מה הייתי, לא הייתי מביא, אז ברור שקד, שאתה שותק, שקד, מולי, אתה רציני, ואני משלים את המשפט, ויש לדייק מזה, שתיקה כהודעה. אבל הייתי חושב, אם הבעיה לא היה מזכיר, אבל נתמו טהרותיך, אבל אם העד רק מדבר על טהרות, מי אמר, שקד אמר, אז בסדר, שזה יהיה תמי, אני אעביר את זה לכהן, מה אכפת לה, אני לא אעביר את זה לכהן, אני אשרוף אותה, אני אטפל, זה לא נורא, אם כאן עבירות. ואז במקרה הזה לא הייתי מאמין לעיד, כי לא הייתי יכול לתרגם את השתיקה של שקד כהודאה. כי השתיקה שלך זה סתם כי אתה מזלזל, כי בסך הכל אין כאן השלכות. אם אני אומר ויד אתה אכלת חלב, אתה שותק, זה שתיקה כהודאה. כי אתה יודע שיש השלכות רציניות שיכולים בעזרם, אתה מביא קורבן. אבל אם אני אומר יד אתה, אני תמיד את הרדה, שתיקתך לא מעבור הודאה. כי אתה אומר, מאמר אמר, אתה אומר לעצמך, היי דשס אקסבר, תחזי לי במי תומסאו. בסדר, כשאני אתנה, אני אוכל אותו. מה אכפת לי אם נתמו אותה או אותך? לא מדבר בתשומה, מדבר בכולי. בסדר, אני לא אוכל אותה בחג הפסח, אני צריך להקריב קורבן, אבל אני אוכל אותה בסביר הסוימר. לא נורא. ואם הבאי היה מדבר על אכילת חלב והתרומה, ולא היה מדבר על השור, הייתי אומר, ויש מינן בה, משום כמאס אליי, ומתה רעתה, בסדר, בכל זאת יש הפסד. בחלב יש השלכות של חולן בעזרה, בתרומה יש השלכות, אבל אם אני אומר לך, אבינם, השור שלך פסול על המזבח, וואו, אוי אוי אוי, אני לא יכול להביא קורבן, וואו. בסדר, שאני לא אביא את השור הזה כקורבן, יש לי שברים אחרים. זה כל כך דרמטי, ואתה לוקח את זה ברצינות מזה ששתקת את המודד, אתה עושה בסדר, בסדר, תגיד לי משהו אחר. זאת אומרת, הגמרא אומרת שאם הבאי אומר X, היא תאמר שב-Y אין כאן שתיקה כהודאה. והבאי אומר X ו-Y, אתם בסדר, ב-X ו-Y יש שתיקה כהודאה כי הוא רציני. אבל ב-Z, וואו, שם אין שתיקה כהודאה כי אתה מזלזל בכל הדבר. כי זה לא פוגע בך. לפי הרמב"ן, איך להבין את הגמרא הזאת? הרי אין לך נאמן, אם אתה לא מכחיש אותו, אז למה הבאי צריך להגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? לפי התוספות, אין דלק. אין עוצמה ליעד. כל הנאמנות בא מתגובת הזולת. אז חייב לדעת איך הוא מגיב ואיך לתרגם את תגובתו. ואז אם הבאי אומר רק את הדין של אכלת החלב, שם הייתי מתרגם את זה להודעה. אבל לא הייתי מתרגם שתיקה מול אמירת תרומה כהודעה. ואם הבאי אומר תרומה, שם זה הודעה כי יודע שלי ששכות. אבל אדם שמתפסר ששרון נפסל למזבח, מה אכפת לו? וזה לא הודעה. אז הבאי חייב להגיד לי כל המקראים. זאת במרכאות ראיה לשיטת התוספות, שכל הנאמנות היא לא בתוך העד. כל הנאמנות זה בתוך תגובת אבל דבר. אז הבאי חייב להגיד, גם כאן יש הודעה, וגם כאן יש הודעה, וגם כאן יש הודעה. וזאת הקושיה שכולם שואלים נגד הרמב"ן, ומוכיחים את התוספות. ומה התגובה הפשוטה? בכך שהבאי נותן לנו כל הדוגמאות, זאת דרך של הבאי לשכנע אותי ש... זה אין לך נאמן ביסורים ולא אכפת לי מדידת תגובת הבעל דבר. נכון, אם הבאי היה מסתפק רק באכילת חלב, הייתי חושב כמו התוספות. רק בחלב אני יכול לתרגם את שתיקתו כהודעה. וגם אם הבאי היה אומר לי גם תרומה, גם אז הייתי מסתגר בשיטת התוספות, שהכל תלוי בהודעת השותק. אבל ברגע שהבאי דפק על השולחן, הוא הביא ראיה משולחן נרווה ושם מי אפשר לתרגם שתיקת אבל דבר כהודעה, כי אבל דבר לא אכפת לו, שתיקתו היא סתם זלזול. ובכל זאת הוא נאמן, אז כנראה שהנאמנות היא לא באה מתרגום שתיקת אבל דבר כהודעה, הנאמנות היא בתוך העת, אלא אם כן אבל דבר מכחיש אותו, ושם אינו מכחיש אותו. זה בדיוק התרגיל של הגמרא. הייתי חושב כמו התוספות, אבל בא הבאי ונותן עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה ומקצין ומקצין ומקצין, אז כנראה שהתוספות לא צודקים. והמסר של הבאי בכך שהוא רושם כל כך הרבה מקרים, זה דווקא לדחות את התוספות. ודווקא להגיד שעד נאמן בתוך תוכו, אלא אם כן הבעל דבר מכחיש אותו. זה המסר של הבאי. יש דרכים אחרות, יש לכל... שאלה כאן, שלוש, ארבע תירוצים, אבל זה תירוץ הכי מבני. אתה צריך לשמוע, לפעמים יש היגיון לצריכותה. תעקוב היטב אחרי מה שאני אומר. אם הגמרא אומרת, א', הייתי חושב ככה. עכשיו הגמרא אומרת לא רק א', אלא גם ב'. להגיד שההיגיון נשאר ורק אפליקציה מתרחבת, או שההיגיון משתנה. אם הייתי אומר החלב, הייתי חושב כמו התוספות ומקביל לחלב. אחר כך בא הבעיה להגיד רק בחלב, גם בשורך הנרווה. למה? כי ההיגיון של תוספות נשאר, אבל גם בשור זה נחשב הודעה, כי הוא בכל זאת מתייחס לזה ברצינות. עוד לא, בכך שהבאי מרחיב גם לשור, סימן שזה לא תלוי בתגובת הבעל דבר, זה תלוי בנאמנות הפנימית של העד, בלי קשר לבעל דבר, אלא כן הבעל דבר מכחיש אותו ומוריד אותו. וזאת הגישה של רבינו תם. שאין עד אחד נאמן. כמובן, מה המילה הקשה לפי התוספות בסוגייתנו? יש מילה אחת נגד התוספות. אמר הבאי, עד אחד אמר, אכלת חלב ושותק. מה המילה הבאה? ארבע אותיות. נאמן. נאמן. טוען הרמב"ן, איך הגמרא כותבת שהעד נאמן? אם העד אינו נאמן, הוא רק מתסיס ועושה פרובוקציה ומגרה את הבעל דבר ואנחנו מחכים לראות את תגובתו. סתכל ברמב"ן כאן, the ode זה ברמב"ן דיבור המתחיל שוב פעם ולדידי, זה פחות או יותר מחצית בתוך דבריו ולדידי, הוא טוען דיבור המתחיל ולדידי, ועוד מדאמר אביי נאמן, ואמרינן האישתק מהמן, שמע מינה לאו משום שתיקה כהודה אדם, לא מדין שתיקה, אלא מדין נאמנות. בזאת השיטה של התוספות, נקרא את זה בתוספות ואחר כך נביא את החידוש. כרגע עוד לא חידשתי שום דבר, זה רק קריאת ראשון. תוספות דיבור המתחיל נטמעו, שורה שנייה רחבה, ויתה בעניין זה יש שלושה דינים בדבר. הוא מביא שלושה כי הוא נכנס למחלוקת אביי ורבא בגיטין. כרגע אנחנו מניחים את זה בצד. אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים. אז אנחנו נעסוק בשני דינים. ונוסיף עוד שלישית, דין שלישי בהמשך. מה תוספות? תוספות יסודי. בדבר שהיה בידו, הגמרא בגיטין, יש נאמנות מיוחדת של בידו, אותו פועל של בידו ואז הוא נאמן. בדבר שהיה בידו, כגון ההידה, יעושה מביתרות, נאמן, הפועל נאמן כי זה בידו, שורה שלישית בתוספות, ואפילו לא היה שותק, לא צריכים תגובת הבעל דבר, כי הפועל בידו ונותן לו כוח. אז זה הגמרא בגיטין לפי אביי, בידו. שורה שלישית בתוספות רחבה, ובדבר שאין בידו לעולם, כגון אכלת חלב שערכה נרווה, אכילת חלב, רביעת השור, שזה לא בידו, היא שותק מהמן, אם הבעל דבר שותק, אז יש הודעת בעל דין, והיא לא שותק, לא מהמן. הכל תלוי בשתיקת הבעל דבר, אלא אם כן יש לך את הנשק של בידו בגמרא בגיטין דף נ"ד. אוקיי? ברור כל הפרטים? רק פרטים, רק דינים. פי רמב"ן, עד אחד נאמן. החידוש של אביי, אפשר להחיש אותו. נקודה. פסוק. עד אחד נאמן, לגמרי. למה אינו נאמן בגיטין אלא אם כן בידו? כי יש חשד. פועל שאומר שהוא נכשל, הוא חשוד. או שהוא נאמן רק כשעדיין בידו בשעת מסירה ושעת חזרה. לא אחר כך עוד שבועיים. אבל לפי רמב"ן עקרוני, עד אחד נאמן. התורה מעניקה לעד אחד נאמנות רחבה, כמובן עם מגבלות. התחזק איסורה, החשד הבעל דבר, אם יש חשד נגדי, כמו פועל שטוען שהוא פישל. אבל עקרוני, עד אחד נאמן, והבעיה לא בא לשנות את העובדה הזאת. לפי התוספות, עד אחד אינו נאמן. אלא אם כן, אדם שותק, שתיקה כהודעה, או שיש כוח של בידו, גיטין. גם אם הלא לא שותק, כי יש כוח בידו. אוקיי. עכשיו מתחילים את השיעור, חצי שעה שיעור. באמת תוספות, אין דין אין אחד נאמן בייסורין? תעשה בר אילן, תבדוק בבר אילן. אחרי השיעור, כמה פעמים הביטוי הזה, עד אחד נאמן בייסורין מופיע בש"ס. וכמו בכל ראשון, בכל דיון, זה הפלטפורמה, עד אחד נאמן בייסורין, אתה רוצה למה שאין? רק אם שותק אבל דבר, באמת. רק אם שותק אבל דבר. אז תוספות גם התייחסו לכך. סוף התוספות, וכאן החידוש הגדול. שורה שלישית, בסוף התוספות. וצריך לומר, דהדי אמר בכל דוכדין, עד אחד נאמן בייסורין, זה מופיע בכל הש"ס, ואתה אומר רק את היופי של התוספות, דהדי אמר בכל דוכדין, עד אחד נאמן בייסורין, ופתאום אתה בא ומצמצם אותו. רבותיי, תחקרו, חגורות, אנחנו עומדים לפני המסלול גיר שלישי, כן, הליך קשה, רואים את התוספות, היינו דווקא להתיר כגון בשר זו מנוכרת, או חתיכה זו של שומן. אבל לאסור אינו נאמן, אלא כמו שפירשתי. בין התוספות יש כאן פיצול אדיר. להתיר אין אחד נאמן פיקס. בלי כל המשחקים של בידו ושתיקה כהודעה. זה השס. לאסור, זה הבעיה. אתה נאמן לאסור רק אם שותק מדין שתיקה כהודעה, או אפציה שנייה בידו גיטין נון דלת גם לפי הבעיה. זה הפיצור הגדול של התוספות. עוד פעם נראה בתוספות, צריך לומר שורה שלישית לקראת הסוף. דהד אמר בכל דוכדין, עד אחד נאמן בייסורין, היינו דווקא להתיר, כגון בשר זו מנוכרת, או חתיכה זו של שומן, אבל לאסור אינו נאמן. והשאלה הגדולה שתוספות לא עונים עליו, למה? מה ההבדל בין עד אחד שבא להתיר שהוא נאמן, לבין עד אחד שבא לאסור, תקשיבו לי רבותיי, שבעצם אינו נאמן. והסיבה והדרך היחידה למין עד שבא לאסור זה לתת לו דין של שתיקה כהודעה או דין של בידו, אבל אין דין נאמנות לעד אחד הבא לאסור בשר. עד אחד שאומר נטמעו, זאת הסיבה, אתה זוכר שהזכרתי לכם שהבאי רק מזכיר מקרים שהעד פוסל? כי הבאי לא צריך להתייחס להתר, התר זה ברור, עד אחד נאמן, זו לא הסוגיה שלנו. שתי סוגיות בשס, קידושין סמכי, גיטין נון דלת, הבאי בא להגיד כשהעד רוצה לאסור, הוא לא יכול ואני צריך להעניק לו נשק, שתיקה כהודעה או בידו. מה ההבדל בין? מה זה? מה ההבדל בין איסור להתר? מה אתם חושבים? מה ההבדל בין עד שבא לאסור לבין עד שבא להתר? רצינו למעלה מה שבית יוסף מעלה ומחנה אפרים מעלים. שכשעד פוגע במישהו, כשהוא עושה, כשהוא מתיר, זה טוב, הכל מותר, הכל גלח, אני יכול לאכול את הכל. אבל כשאין בא לאסור, לטמא, לפסול, לחייב, אז הוא פוגע במישהו. למה זה דומה? למה זה נשמע? עד שפוגע, מה המקרה הקלאסי שעד פוגע משהו? מה הפגיעה הקלאסית שעד אחד אינו נאמן בה? ממון. עד אחד אינו נאמן בממון. חשבנו שבעולם של איסורים אין את המגבלה הזאת של ממון. מתברר שלא, שהתורה גוזרת לפי רבינו תם, שעד אחד נאמן, אבל לא לפגוע בזולת. והפגיעה בזולת בדרך כלל היא פגיעה ממונית. אני מעיד ששקד חייב ליונתן איזה כלום מבחינת כספית. שבועה אולי כן, אבל לא כספית. כאן אנחנו נוגעים במשהו מאוד מאוד יסודי. והחידוש של הבעיה הוא שגם פגיעה הלכתית בזולת. זה עדיין הממון שלך ואתה יכול לשמור אותו, אתה יכול... אבל אתה נפגע. כי אתה לא יכול להביא את זה כקורבן, כי זה תמה, כי אתה... עד נאמן אלא אם כן הוא עומד נגד מישהו. עד, כדי לפגוע במישהו צריכים שני עדים. התורה לא רוצה מקום ששקד פוגע באבינועם, זה לא אחד מול אחד. אם תהיה פגיעה באבינועם, צריכה לבוא משניים. התורה לא רוצה שאחד יפגוע באינטרסים של הזולת, משפטית. זה מה שהבית יוסף טוען בהסבר שיטת תוספות. בואו נסתכל לבית יוסף על המקורות. כן, אבל.
יוסף גם
מתוסף
שכתוספות קיים במקרה שבו עד אחד, במקרה של ממון, אם זה בידו שהיה...
נכון, ברור. שתיקה כהודעה ברור. ובידו, כן, כן. ובידו יש לנו מקרים שבידו בממון. בואו נסתכל במקורות, אני... כן. בבית יוסף, בצד השני של הדף, מצאתי כתוב, מה שפירש רבנו תם, זה מדהים. אין אחד שאמר, נתנסך אינך ומחישו, או שאמר, אין יודע דינו נאמן, אין אינו עושר, אם כן יש כאן שתיקה גודה. נראה טוען, הבית יוסף, דהיינו לבעל הבית ולפני ביתו דווקא שמפסיד ממון שלהם, אינו נאמן. אבל אחרים לא כל כמיני הוא לסמוך על החשת לבעל הבית. וואו, מדהים. אני מעיד על היין שלך, יונה, שהיין אסור, ואתה לא שותק. אתה אומר, אני יודע, או שאתה מחיש אותי, אין כאן שתיקה קודה. אז אתה יכול לשתות את היין, כי אני לא נאמן, כי אין אחד. אבל הלל אסור לשתות את היין. זה מדהים. אני העדתי שהיין פסול, יונה הכחיש אותי, אז יונה שותה והלל אסור. כי אני פוגע ביונה, אני לא פוגע בהלל. כי זה לא יין של הלל.
זה אומר שאסור לקנות את היין הזה?
מותר לך לשתות.
לא, אני אומר, אני בתור היין של יונה. הוא עכשיו הבעלים, הוא נפגע עכשיו, מה קרה? אני אקנה את היין.
מותר לך.
אז זה מותר לי?
כן, כי עכשיו מותר לך. בשעת מעשה אני לא יכול בעדותי לפגוע ביונה. אני לא פוגע בך עכשיו, זה פוטנציאל.
זה גם מפריע לי.
לא. כמובן, זה ביטוי מאוד 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 חריף, זה בית יוסף מביא. אבל זה מראה עד כמה המגבלה הזאת של עד אחד שאינו אוסר, אלא אם כן יש שתיקה כעודה או בידו, המגבלה היא בגלל שעד אחד אינו פוגע בזולת. ואני מודד פגיעה בצורה ליטרלית. הייתי חולק על הבית יוסף, וטוען אליו שאם אני מעיד על יינו של יונה והוא מכיש ולא מודה לי, אז אני לא נאמן גם כלפיו וגם לא כלפיך. כי אני לא יכול לפגוע בכלל גם פוטנציאל. החידוש של רבינו תם, החידוש של רבינו תם, שאני מבין רבינו תם כמגבלה לאין אחד לפגוע, אני מודד פגיעה רק בריאל טיים, בשעת עדות. אם בריאל טיים זה פוגע ביונה, אני לא נאמן נגד יונה, אבל אני כן נאמן נגד שקד. אני יכול לדחות את האפליקציה ואת הקיצון, ההקצנה של רבינו תם, שבבית יוסף, אבל שומעים את הצליל הזה, שומעים את הצליל. שהבעיה, הבנה אחת, למה אינו נאמן לאסור? למה אין עד אחד נאמן לאסור? כי זה נחשב פגיעה באיש. למה אני משתמש בגלל הזה? איש מה לשון הפסוק ליקום? עד אחד? נו, מה לשון הפסוק ליקום? באיש? לכל? מה לשון הפסוק בפיתות? בפיתות, פסוק ב... לא יקום אין אחד באיש לכל דבר. כן, תקרא את הפסוק.
לא יקום אין אחד באיש לכל עוון, הוא חתן בכל חטא אשר יחטא, על פי שניים עדים או שלושה עדים,
יקום זו. כן, אז הייתי אומר לא יקום אין אחד באיש, זה רק ממון, עכשיו פגיע באיש. אבל אם אני אוסר דבר, אולי זה פגיע, אולי באיש הספציפי, לפי הבעל בית יוסף, ואולי גם בכל האישים, כי אני עושה דבר. סתכל בתוספות בקריטות. תוספות בקריטות. בוא נניח את תוספות בקריטות, כי יותר חשוב לי להגיע להבנה אחרת. זאת אומרת, דרך אחת להבין את רבינו תם, שלמה יש הבדל בין עד שבא להתיר לבין עד שבא לאסור, התשובה היא פשוטה. תסתכל על הלוח. כשעד מתיר, יש דין של עד אחד נאמן באיסורין. הדין הקלאסי שלנו עד אחד נאמן, כי עד נאמן לא עד על איסורין. אבל כשהוא בא לאסור, מכיוון שהוא פוגע, אז העד שבו נופל, הדרך היחידה להבין אותו זה לתת לו איזה נשק מלאכותי. מה הנשק מלאכותי? שתיקח יודה, מה הנשק מלאכותי? בידו. אם אני שואל לפי התוספות בסופו של דבר, כי אי אפשר לומר שאין כאן דין עד אחד בכל התרקול הזה, מופיע בכל פינה בש"ס. זה בדיוק הלחץ של התוספות בסוף. אני שואל את עצמי אם יש דין עד אחד כן עד, התשובה היא כן. כשאני בא להתיר, דרך אני מרגיש אם טוב תלך. כשאתה בא לפגוע במישהו, זאת אומרת, אתה עושה חפצים הלכתי, אתה לא יכול להיות עד, לא יכול להיות עד באש, אתה מתנגד לאנשים. אתה לא יכול להעיד, אני חייב לספק לך שתיקה כהודעה, אז אין שווה יודע. דרך אחרת להבין את התוספות. וכאן הגענו לחידוש עצום בעיר אחד. רבותיי, חכו שתורידו אותי את העיתון ואת המקלדת. אנחנו דיברנו על שאלה, מה עוצמת עיר אחד בישראל? עדות, כיוון שהגיע פסולי קרוב. אולי עדות אחרת, אולי לא עדות, אלא נאמנות. אולי נצטרך שעיד אחד הוא כלום. אלא שאם אני לא סומך על עיד אחד, כל העולם שלי טיפול. לא אוכל לאכול, לא אוכל לסמוך עליך, לא אוכל לעשות שום דבר. אז התורה לא מעניקה לעיד אחד נאמנות. תשכח מזה, עיד אחד אינו נאמן. התורה רק אומרת, שקד, אתה יכול לסמוך על עיד כדי לאכול היום. כי אחרת, תראה. נקראת הלשון של רש"י ביבמות, ואחר כך נראה את שיטת רבנו תם בראש במועד קטן, ונראה את הלשון, תקשיבו היטב, יבמות פחת אמן א', כשהגמרא, הלל עדיין חושבת על, אין אחד נאמן בייסורים, מה כותב רש"י? תזכור, זה גם רש"י בגיטין, שאין מקור לאין אחד נאמן בייסורים. אתה רש"י. מה כותב רש"י בפחת? ואמר ברי לי דשומן הוא דמהמן אם העד מעיד לטובה שזה שומן מותר הוודאי דפשיטלן דסמכינן עליה מה שהיא לא טוען שמאמינים לעד סומכים על העד הדין של עד אחד נאמן בייסורים זה לא עדות ולא תת עדות ולא נאמנות הדין של עד אחד שאפשר לסמוך על עד אחד לחיות כי אחרת הכל יהיה כאותי זה לא שהתורה נותנת נאמנות לעד אחד נאמנות זה רק לשני עדים התורה נותנת יכולת לסמוך כי אחרת כל עולם תעצור תסתכלו בבקשה בראש בגיטין למועד קטן, שזה דומה לרבנו תם, אותם מילים עם תוספת. הראש במועד קטן. והדעד אחד נאמן בייסורין, הנימי לי לסמוך עליו להתיר. אבל להחמיר לא מחמיר על פי עד אחד. אין כוח לעד אחד! אין נאמנות לעד אחד! אתה רוצה לאכול היום, אז התורה חייבת לפנות תקנון כדי שתוכל לאכול בלי להביא בית דין בכל אכילה לאכול ארוחה. אז איך היא עושה את זה? אפשר לסמוך על עד אחד, אבל כמובן, רק נתיר, כדי לתת לך לאכול. הפיצול בין נאמן להתיר לבין נאמן לאסור, זה לא בגלל איזה גורם חיצוני. כשאתה עושה, אתה פוגע ואז נופל הנאמנות. המגבלה הזאת, הצמצום להתר ולא לאיסור, משקפת עובדה שאין אחד הוא כלום. כי אם הוא היה נאמן, אין להבדיל בין לאסור לבין להתיר. הביטוי בתוספות זה לא איזה חילוק מקומי של לאסור זה פגיעה ולהתיר זה לא פגיעה. זה שהוא נאמן להתיר, טוען המועד קטן, סימן שהוא לא נאמן. סמכים עליו כדי לאכול אחת צהריים עוד מעט. סמכים על יוסי בבית במטבח. כי אחד אף אחד לא יאכל היום. אבל יוסי יגיד שזה אסור, לא נסמוך עליו. אלא אם כן, אתה שותק, אתה מעניק שתיקה כהודעה, או שזה בידו כמובן, אז נאמין לו. תזכרו שלפי רש"י בגיטין, מה המקור לעד אחד? טריק? אין מקור. כי זה לא נאמנות, אם זה נאמנות, הייתי מצפה שיש מקור. כמובן, הבעיה פה זה תוספות, תוספות. כי תוספות בגיטין כן סיפקו מקור בספרלה. נכון, גם מקור אפשר להסדיר, שבספרלה זה לא מקור אמיתי, זה רק כוח רע, כי אחרת אף אחד לא יכול לחיות עם אשתו, לפקח על אשתו כל יום.
צריך מקור בשביל
משרה של המסברה. נכון, נכון. אבל רש"י זה חזק, רש"י בימות, רש"י בגיטין, מתחברים. זה עולם דספר. זה הנקודה. תוספות נדחקים לפינה. כי תוספות הבינו את הגמרא כאן כשתיקה כהודעה. ואיך ולמה תוספות הבינו כשתיקה כהודעה? משלוש סיבות. אחד, האזכור של שתיקה כהודעה ביבמות. שני, הצריכוסה למה בא הרשם כל המקרים. ושלישי, כדי להפריד בין גיטין נ"ד לבין קידושין ס"ה. תוספות נאלצים לשנות את הסוגיה. מכוח לחץ שנוצר משלוש סוגיות. סוגיה של יבמות, למה היא מזכירה שתיקה כהודעה? סוגיה בדף קידושין ס"ו, למה הבית צריך להביא שלוש דוגמאות? סוגיה שלישית, גיטין נ"ד, למה הוא זקוק לדין של בידו? מכוח זה תוספות טענו, אין דין ערך הנאמן בישראלים, זה הכל על ידי שתיקה כהודעה, או בגיטין בידו כשאין שתיקה כהודעה. בסדר, אז תוספות נשאר עם בעיה, אין דין ערך הנאמן בישראלים, מה קורה לכל הש"ס? אז כנראה הוא עושה הפרדה טוטלית בין עד אחד שנאמן להתיר, בין עד אחד שאינו נאמן לעשות. השאלה, מה זה אומר לו על עד אחד? כאן נגענו בנקודה ממש יסודית גרעינית, המגבלה הגדולה הזאת של התוספות שעד אחד נאמן רק להתיר ולא לאסור, מה זה אומר לי על עד אחד? לפי בית יוסף, חידוש ממוצע, בינוני. שעד אחד אינו נאמן בממון ולאסור זה סוג של פגיעה בזולת. זה לא פגיעה ממונית, זה איסור. ברגע שאני אומר לך שאסור לך משהו, הגבלתי אותך. לפני כן הכל היה מותר, עכשיו משהו אסור לך. גם זה יגיע לממון, גם זה לא יגיע לממון, גם נכון. איסור זה לא תמיד יש פעם ממוני, ביין של יונה יש פעם ממוני, בקורבן יש פעם ממוני. גם אם אין פעם ממוני, בכל זאת אני פוגע בך. אני עומד מולך, כשאני מעיד לעשות, אני עומד מולך אשר ואני מעיד עליך. אין אחד אינו מעיד על איש. כשאני מתיר דברים זה לא פוגע בשום יכולת שלך, אז אני לא מעיד עליך, אני מעיד על הבשר. זה לא יפגע בך. ואז אין לך נאמן, אבל לפי ההבנה הראשונה, הבנת הבית יוסף בתוספות עקרוני, קיים מושג של אין לך נאמן בישראל, הוא קיים בתורה. הוא מגיע לקיר ברזל, לקיר חסום כשהוא רוצה לאסור, כי זה החסימה שלו. אין לך נאמן, 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 נאמן. ברגע שאני רוצה לפגוע באדם, אני לא יכול, כי זה איש. ולא יקום אין לך באיש. והבנה שנייה, לא, אין דין אין אחד, הוא לא קיים בעולם. התורה נותנת לי לסמוך עליה כדי לאכול את הארוחה הבאה. וזה רק עד שנותנת לי לאכול הארוחה הבאה. ושעד אומר שזה אסור, הוא כבר מתפקד, לא כאיזה עוזר לחיים, הוא מתפקד כעד, you're out of your league, אתה מחוץ לליגה שלך, אתה לא נאמן. או, הוא שותק, אז נגייס לך נשק של שתיקה כהודעה. או, יש לך בידו, גיטין נ"ד, אז אתה נאמן. זה חידוש עצום בתוספות. זה חידוש עצום בעד אחד. אם נרצה, וזה נסיים כמובן, אם נרצה לכתוב את זה, נכתוב את זה ככה. האם עד אחד נאמן באיסורים הוא באמת נאמן? ואם הוא נאמן, אז אני חייב לשאול את עצמי, אוקיי, אם זה כשני עדים, דין עד אבל לא כשני עדים, אולי נאמנות בלי התורה בכלל של עדות, אז אני אומר לך, יש כמעט 15 נפקא מינה, כיוון שגד, פסול קרובים, תוך דיבור, בית דין, לא בית דין, אני מבדח דיני עדות, אני שואל, אם דיני עדות שייכים לך. אבל יש כאן אמירה לגמרי אחרת. אפשר לסמוך עליו. לשון רש"י, יבמות. לשון ראש מועד קטן. תקשיבו היטב במשפט הבא. וביטוי הכי קיצוני של הגישה הזאת זה שיטת התוספות, שרק להתיר ולא לעשות. זה ביטוי קיצוני. אפילו לכתוב את זה באדום, לא יודע כמה הוא קיצוני. רק להתיר, רבינו תם. גם אם אני חולק על רבינו תם, ואני מוחק את כל הלוח, ואני אומר שאין לך נאמן גם לעשות, אני עדיין יכול לומר שאני סומך על העד, אבל אני סומך עליו גם להתיר גם לעזור. כדי להגיד רבנו תם, אני אוכל להגיד את הספרה הזאת, אבל גם אם אני דוחה רבנו תם, אני עדיין יכול לשמוע את הספרה. זה רק ביטוי קיצוני של הסברה. זה כל כך סמיכה עליו, סמיכות עליו, ולא נאמנות שאפשר להפריד טוטלי בין. אני סומך על הרמב"ן בחול, דף יוד, מביא ירושלמי בקליים, לא מצאתי את הירושלמי, חייב לחפש. אם אתה אומר כן, אם אתה לא יכול להאמין לעיד, לשון הרמב"ן בחול, אין אדם מתאכסן אצל חברו. זאת אומרת, אני לא יכול לאכול אצלך, אני חייב לאכול רק את האוכל שהכנתי במו ידיי. כי אחרת החיים, אחרת הכל יהיה קורונה, אף אחד לא יאכל את זה לשני. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורונה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד יאכל אצל החבר. אז כדי שהחיים יתנהלו בצורה נורמלית, צריכים לסמוך. אבל אני שואל את עצמי, יצחק, הבשר כשר, לא, אבל נכון לאכול אצלך. שזה גם אמירה מאוד 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 מעניינת. אבל אם אני מסתכל שהבשר מותר, אם אני שואל את עצמי אם הבשר מותר, אני לא יודע. אבל התורה נותנת לי גם כן מענה גם כשאני לא יודע. ומה יודע אם הבשר כשר? ובכל זאת אתה יכול לאכול אותו. וואו. הגישה הזאת של עין אחד מקרבת עין אחד לאיזה כלי הלכתי? חזקה. אז עכשיו אתה רואה את הריפל, את ההשלכות. אם עין אחד הוא נאמנות, אז הוא מתקרב לעולם של עדות. אם עין אחד זה יכול לסמוך על איזה מתקרב לעולם של חזקה. ואז מאוד מאוד ברור למה עין אחד אינו נאמן במקום חזקה. כי אתה יכול לסמוך רק כשאין משהו אחר לסמוך לה. אם יש לך ידע קדום, ידע תומי, שידעת לתת, אתה צריך לסמוך על זה. אם אין אחד זה סוג של עין נאמנות, אז נתקשר יותר איך לבין למה אין אחד אינו נאמן איתך. זה כזאת ונתבל על זה קצת בשיעור הבא. אז בעצם אנחנו משתמשים בסוגיה הזאת, שזאת סוגיה מרכזית, להבין אין אחד. כל הזמן חשבנו, אין אחד, אין אחד, אין אחד, אין אחד, ובא הבאי ומגביל, בסדר, נגביל אותה רמב"ן. אפשר לחש את איזה מגבלה פנימית, אבל עדיין אין אחד קיים. וגם בתוספות אין אחד קיים, כי יש עולם של היתר שאין אחד נאמן, וכל השתיקה כעודה זה רק בעולם של איסור. אולי לא. אולי זה דין אחר, ככה מסביר הרבה אחרונים, ואז תוספות בעצם מורידים את הפרופיל של אין אחד נאמן באיסור. זה מאוד 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 חלש. אז זה מאוד חזק שהתורה דואגת לנו גם כשאנחנו לא יודעים את העובדה איך לנהל את החיים.
זה התורה. זה אומר שהתורה דואגת לך. מה? אין שום מקור לזה בעצם, כי בתורה במפורש כתוב שאנחנו סומכים על יד אחד.
נכון.
אז רש"י אומר, אנחנו... הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נסמוך אחד על השני.
ברור, כי זה built in לתורה. יש מה שאני חושב, ראשר וייס קורא לזה חוכמס התורה. יש איזה דינים דרייתם מפורשים, דברים הנלמדים מהפסוק, הלכה למשה מסיני, ויש דברים שצצים מתורך המערכת, אתה יודע, אתה לומד את כל התורה, וברור שהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא לא כתב X ו-Y, בלי רש"י, ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שנוכל. זה קצת נוגע ברמב"ם, שמן התורה ספק דרייתם הוא לכולה. אני לא חייב לדאוג בספקות, אם אני יודע שדבר אסור, אחרת התורה לא רוצה נורתיות. ההלכה זה איזון מאוד מאוד דק, מאוד מאוד דק על התאים. זה ממש מילה קצרה בין שמירה ודרבון ותשוקה וקפדנות, אבל לא להפוך את כל המנגנון לאיזה שכר ועונש, והקדוש ברוך הוא מחכה לי עם ברק בשמיים בכל תנועה מודעית שאני עושה, הקדוש ברוך הוא יעניש אותי. אני חושב יש קהילות ויש ציבורים היום שהפן הזה של מה אני עושה לא נכון, ואיך אני יכול לתקן, וחס וחלילה. הוא יותר מדי דומיננטי, אני באתי מעולם כזה, יש המון אשמה והמון פחד והמון דאגה והמון נורתיות. אני חושב שאולי בציבור שלנו התחושה הזאת צריכה להתחזק קצת. שיש הלכה וזה חשוב, ואם חס וחלילה עברת על משהו, בכל הזמן לשמור את האיזון. טינג'רים הרבה פעמים מאוד מאוד רציניים, סובלים הרבה. כשמרגישים את הלחץ ואת השמע, ואם אני אומר משהו ברוח, כמה פעמים אני אומר שמע כדי לוודא שאמרתי את שמע, ומשהו ברוח 5,000 פעמים כדי לוודא, אז צריכים, הלכה קדוש ברוך הוא לא מסתכל עליך, עברת על אז יש לך, אתה אלף, אתה נופל מהמשחק, זה ניהו חיים, בצורת חיים, בגישת חיים. מצד שני, אני מאמין בכל ליבי שכל דבר שאסור גם בדרבנן הוא דבר רעלי, זה לא טוב עבורי, אני מוריד בקדוש ברוך הוא שנשמור את ההלכה, והממשק שלי לא הקדוש ברוך הוא זה שמירה קפדנית של ההלכה, ואז לנסות כל הזמן למצוא את האיזון. אם אתה מרגיש שאתה בעצמך יותר מתקרב לנורתיות, לרדת. אם אתה מרגיש שאתה מתקרב יותר לרגישות, להגביר את הטוב, להגביר את הלחץ קצת. אני חושב שמאוד חשוב שאתם מקיימים בית, במיוחד בעידן המודרני, להשחות איזו תחושה ואפילו דאגה הלכתית בתוך הבית, שהילדים שלכם תגדלו בבית שיודעים שהלך זה הלכה. וזה לא רק, בסדר, נעשה, הכל יהיה בסדר. אני זוכר, אני לא רוצה להקליט. לפני כמה שנים,